כבוד קודמיי, כבוד הקהל הקדוש, כבוד הרבנית, השם שמורה וחיה, רואים באמת כמה שבזמן מורי, אז משמרת השלום הייתה פרוסה עליה ועליו. עכשיו בעין מורי, באמת צריך לתפלל לשלומה, לבריאותה, ובעיקר העיקרים, שלא יהיה לה לא צרה ולא צוקה, ודי לחכימה ברמיזה. מוריי ורבותיי, באמת הנושא הזה של מוות מוחי ותרומת איברים, היום זה הפך להיות מאוד מאוד אקטואלי. דווקא היום גם כן נתבשרנו על השתלות איברים ממתים שהוגדרו כמתים על ידי מוות מוחי, וניצלו אלו ואלו ואלו ואלו. ומטבע הדברים נשאלת השאלה, מהי עמדת ההלכה בדבר הזה? הנושא הזה קשור לעצמו, עומד ממש קשור לעצמו, ותרומת איברים, לענו דעתי, זה עוד נושא, לפחות מנקודת ראותו של מורי, כפי שאני אבהיר להלן. כי יש הבדל בין אם מותר ליטול איבר ממן דהוא, שאולי יש ספק אם הוא חי או מת, ושותלו במישהו, שזו שאלה מאוד נכבדה, ובין השאלה האם אדם יכול, רשאי, יש בכלל תוקף לאיזושהי הודעה, הצהרה, שהוא תורם את איבריו לאחר מותו, מה שנקרא היום כרטיס אדי. אז כאמור, אלה הם שתי שאלות חשובות, סמוכות זה לזו. נשתדל בקצירת העומר לתקוף את העניין. אין ספק, בעבר הרחוק, מה זה עבר הרחוק? אנחנו נמצאים בדינמיקה גדולה מאוד מאוד מבחינה טכנולוגית רפואית, ההתפתחות היא אדירה, אבל אנחנו עוד זוכרים את השתלת הלב הראשונה שנעשתה בבלינסון, בכל אדיר של פרסום, אבל אחר מכן הרבה הרבה רימינו ודיברו בעוז שבעצם היה שם רצח כפול, דהיינו, של זה שנטלו ממנו את הלב, וזה ששתלו בו את הלב. אבל יש להודות שלמרות שבאמת אז זה היה המצב, שבאמת השתלת איברים הייתה סכנת נפשות לזה שנוטלים ממנו את האיבר ולזה ששוטלים בו את האיבר, אבל הטכנולוגיה הרפואית עשתה כברת דרך גדולה גדולה מאוד, וניתן לבוא לומר שלפחות מבחינת המושתל, זה שמקבל את האיברים, ברוך השם, רובם לתחייה ורובם לאריכות ימים, אין צל ספק שמבחינתם אין את הבעיה של מה שנקרא חס וחלילה רציחתם. ואז נשאלה השאלה היא ביחס לנטילת איברים ממי שקוראים לו התורם. מה שאני מתנגד לביטוי תורם, אבל מן האדם שקוראים לו נפטר. האם שם עדיין יש איזושהי בעיה? יש איזשהו ספק של פגיעה בחיים או לא? ובכן, אין צל של ספק שבעבר, מבחינה הלכתית, ואני מקצר, מה קרה בחברות העולם במהלך השנים בגלל קוצר הזמן. אין ספק שמבחינה הלכתית המוות נקבע על בסיס שני דברים. הנשימה, וזה נקרא היום מוות נשימתי, והלב, שהלב נודם ולא פועם, וזה נקרא מוות לבבי. אבל השאלה, האם יש צורך בשני תנאים מצטברים, או באחד מהם ומי מהם? זו בעצם השאלה. ואנחנו מוצאים במשנה, במסכת יומה, אצלנו השם הוא כיפורים, לא יומה. בפרק שמיני, הלכה ד', נאמר, מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו אפילו דברים. לא, אני מיד אתר את ההלכה המתאימה, נוגע למפקחין עליו את הגל. מיד, כן, היי. מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, ספק חי, ספק מת, ספק נוכרי, ספק ישראל. תאר לעצמנו ששומר ראה שמישהו לעת בוקר נכנס לבניין שהוא בתהליך של השלמת בנייתו מן גורד שחקים לבקר. השומר לא הבחין אם הוא יצא או לא יצא, הוא איננו יודע יהודי, לא יהודי, אבל בשעה מסוימת כל הבניין לא עלינו קרס. יכול להיות שהוא כבר יצא, זה מדובר בשבת. האם מחללים את השבת גם על ספקות רבים, לא ספק אחד של פיקוח נפש, אלא על ספקות רבים, שכידוע בהלכה, ספק ספקה ולהתרה. כי ספקה דאורייתא לחומרה, ולפי הרמב״ם, מדרבנן לחומרה. ספק השני הוא כבר ספקה דרבנן, וספקה דרבנן לכולה. הספק ספקה, ספקה ולהתרה. אבל כאן אפילו ספקות רבים, ספק, 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 של פיקוח נפש, מחלים את השבת, כיוון שפיקוח נפש דוחה את השבת, אפילו מספקות רבים. נאמר במשנה, מפקחים עליו חגל, מצאוהו חי, מפקחים עליו, ואם מת, יניחוהו. כלומר, אם הוא חי, מטפלים בו. אם נצאו אותו מת, יפסיקו כעת את חילול שבת. כי למה לחלל את השבת על נסתר? מחלים את השבת בשביל להחיות, להציל. שאת השאלה, איך קובעים אם הוא מת, אם הוא חי? בגמרא, ביומא, או כיפורים, דף עמוד א', מובאת ברייתא. ושם נאמר שבודקין עד חותמו. חותם זה כאן. כדי ששם נוכל לעמוד על כך אם יש לו עדיין נשימה פועלת או לא. אומר רבנו בפירוש המשנה הזו, מפקחים, חופרים ומחפשים, ואם הגיע לחותמו ולא מצא לו נשימה, אסור לו לחפור יותר, שהרי הוא מת בוודאי. בגמרא מובא דעה מאיפה בודקים, אם מלמעלה לכיוון כאן או מלמטה לכיוון כאן. כשיש מפולת לא תמיד אנחנו יודעים אם הוא נמצא ובאיזה מצב הוא נמצא. אז איך שאנחנו מוצאים, אנחנו ממשיכים. וכאן מאמר מוסגר לא עלינו, כפי שאמרתי לכם, יש צפי שכבר מזה שנים רבות אנחנו יודעים עליו שעלולה להיות רעידת אדמה איומה ונוראה, שחס וחלילה מינימום של 25 אלף הרוגים בצפי הזה, חס שלום, ונערכים וכו', שמת אלינו. אז נתאר לעצמנו, יש מפולות, באים ומפקחים, ופתאום נניח מוצאים את הרגליים, ממשיכים עוד ועוד. עכשיו, הגיעו ללב, עדיין לא הגיעו לחותם, שמים את על הלב, אין, הלב נודם. להמשיך הלאה או לא? נאמר עד חותמו, זאת אומרת צריך כן להמשיך הלאה עד החותם, כי נדימת הלב עדיין לא קריטריון של מוות בוודאי, הוא בהחלט ספק של חיים או ספק של מוות, אבל עדיין לא מוות ודאי. הבעיה היא אחרת, מה קורה אם גילינו את הראש, לא את הרגליים, ואנחנו מוציאים את ההריסות מעליו והגענו לחותם ואין נשימה? האם נמשיך הלאה כדי להגיע ללב, כדי לבדוק את אם הלב נדם או לא? אז בגמרא משמע שהחותם קובע, אבל מובאות שתי דעות, והרמב״ם מתעלם לחלוטין מהעניין של הלב. והרמב״ם הוא גם פוסק וגם רופא, מתעלם לחלוטין מהעניין של הלב. כלומר, הוא איננו מתעלם מכך שהלב הוא מן האיברים החיוניים ביותר, שבלעדיהם אין חיות לאדם. אבל אם אנחנו מדברים על נדימת הלב ועל הנשימה, הנשימה זה מה שקובע את המוות בוודאות. לכן בפירוש המשנה, בשונה מההלכה, רבנו הרבה פעמים מביא הערות המתייחסות לסוגיה התלמודית, מביא לציין את הסוגיה התלמודית. רק כל מי שמציב הסוגיה מבין את תוספות המילים והדגשים של רבנו שאמר אותם בפירוש המשנה. כי הנה הרמב״ם בהלכות שבת, בפרק שני מהלכות שבת, אז אומר רבנו בנוגע למפקחים את הגל, אומר ככה: הייתה חצרו, חצר שיש בה גויים בישראל, אפילו ישראל אחד ואלף גויים, ונפלה עליהם מפולת, מפקחים על הכל מפני הישראלי. פירוש אחד, פירש אחד וכו' וכו'. רק הנה יש עוד הלכה קודמת שהרמב״ם מביא ממש את העניין הזה של מפקחים ובודקים עד החותם. פשוט אני כאן הנה מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, מפקחין עליו, מצאו חי, אף על פי שנתרוצק די אפשר שיברי, מפקחין עליו ומוצאים אותו לחיי אותה שעה. בדק עד חותמו ולא מצאו בו נשמה, מניחין אותו שכבר מת. כלומר, רבנו בהלכה, להבדיל מפירוש המשנה, הוא קובע קטגורית, תבדוק עד החותם, אם אין נשמה, אם אין נשימה, יותר אתה לא מתעסק איתו, שכבר מת. הרמב״ם לא כתב כמו שכתב בפירוש המשנה את הדגשת העניין על נשימה, שזה הקריטריון הקובע את המוות. שהרי רבנו אומר בפירוש המשנה, ולא מצא לו נשימה, אסור לו לחפור יותר, שהרי הוא מת בוודאי. ובמקום אחר, במסכת סוטה, בפרק תשיעי, גם שם אנחנו מוצאים בהלכה ד', כתוב כך: מניין היו מודדים בנוגע לחלל שנמצא באדמה, והיו צריכים לדעת מי העיר הנושאת באחריות על הריגתו. מניין היו מודדים? רבי אלעזר אומר, מטבורו של החלל מודדים אל העיר הקרובה. רבי עקיבא אומר, מחותמו של החלל, אני מוסיף את המילים של החלל, עד לעיר הקרובה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ממקום שנעשה חלל מצברו. כלומר, יש כאן שלוש דעות מהכן מודדים מן החלל אל העיר הקרובה. כלומר, כאן אתם יכולים לראות שמדובר ביישובים מאוד מאוד סמוכים, עד כדי כך שזה מאוד מאוד משמעותי מאיפה מודדים, מן החותם, מן הצוואר, מן הטבור, עד כדי כך מדובר במרחקים מאוד מאוד קטנים. ובכל זאת, כנראה שמעבר לעניינים האלה של מרחקים קטנים המבדילים בין זה לבין זה, יש כאן בהחלט ויכוח מאיכן הוא נוכל לקבוע בוודאות את מיטתו של האדם. אומר הרמב״ם בפירוש משנה זו, רבי לעזר אומר, עיקר החיות טבורו, לפי שהוא אמצע הבטן המקיף את כל כלי המזון שבהם המשכת החיים. כלומר, הרמב״ם מתנדב להסביר כאן, והוא אומר, שרבי אלעזר אומר לטבור, למה? כי זה מרכז הבטן, כאן זה מרכז העיכול, זה מרכז התזונה, וזה מה שקובע את החיים ואת המוות, עליבד רבי אלעזר. ורבי עקיבא אומר, מקום שאיפת האוויר הוא הכרחי ביותר בחיים, שנאמר, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. הרמב״ם לא מתנתב לומר לגבי רבי עזר בן יעקב, ממקום שנעשה חלל מצברו, כי זה דבר פשוט, שאם באמת חותכים לאדם שני סימנים כמו ששוחטים את הבהמה, שזה ודאי כבר אין מקום עוד לחיים. אלא הרמב״ם מדבר כשאין משהו חיצוני, אלא מכה אשר גרמה שהלב ידום, שהנשימה תפסק וכו'. אבל הרמב״ם מעמת בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא, והוא כותב בהלכה כרבי עקיבא. כלומר, הרמב״ם גילה את דעתו, כי אכן באמת הנשימה ולא הלב הוא הקריטריון הקובע. זה לא אומר, רבותיי, שאין הרמב״ם מעריך את חיונותו של הלב, אבל בהחלט זה אומר שבין בין הדברים אשר מסמנים את המוות ואת החיים, הנשימה היא יותר קובעת יותר מאשר הפעילות של הלב. יש באגרות התימן, באגרות הרמב״ם, שמורי הוציא, היה הוציא לאור, אז גם נספחים, נספח א' ונספח ב', שבו הרמב״ם מתפלמס עם גלינוס. גלינוס היה רופא יווני קדמון וגם פילוסוף, והרמב״ם תוקף אותו גם בפן הפילוסופי וגם בפן הרפואי. בפן הפילוסופי הוא יוצק נגדו מאוד מאוד בגלל תפיסתו היותר נחרצת על קדמות העולם. אליבא דאמת, לא גלינוס בלבד היה בנוגע לקדמות העולם, גם אריסטו. אלא מה? שהרמב״ם כשהוא תוקף את גלינוס בעניין קדמות העולם, בעקיפין הוא תוקף את אריסטו שהוא רוחש לו כבוד כדי להעמיד אותו במקומו. על כך שהתקפות של הרמב״ם על גלינוס בעניין חידוש העולם, יש בהם שום רמז לאריסטו, הרגע, אתה כאן חצית את הגבול, במקום להיות מדע, הפכת להיות מדען, הנה אני תלמידו של משה רבינו, לוקח את העניינים בזהירות, אני לא בא ואומר, יש הוכחה חותכת על חידוש העולם נגד קדמות העולם. אני בהחלט חושב שמבחינת המדע אפשר כך ואפשר כך, אלא שאני חושב שמבחינה מדעית יש יותר ניתן להוכיח את חידוש העולם, אבל לא שזה הוכחה נחרצת. אבל מה קרה לך, אתה אריסטו? אתה שאתה צריך להיות כל כך שקול, מה קרה לך שאתה כל כך נחרץ בזה? אז יש איזה מין התקפה כזו מרומזת כנגד אריסטו, אבל דרך גלינוס. אבל הנספח השני הוא הנספח שעוסק בענייני בריאות, ושם הוא מביא את דברי גלינוס, שגלינוס מדבר על עברי האדם. הוא אומר, כבר ידעת השקפתו באיברים הראשיים, שהם שלושה, הלב והמוח והכבד, וששלושת המקורות הללו אין אחד מהם מקבל כוחו המיוחד לו מעבר אחר בשום אופן. בשיטת אריסטו והנוהים אחריו, כפי שידעת, היא שהאיבר הראשי לבדו הוא הלב, ושהלב משלח כוח לכל האיבר מן האיברים. באותו כוח הפועל אותו האיבר פעולתו המיוחדת לו, ולפיכך הלב לדעת אריסטו משלח כוח למוח, באותו הכוח פועל המוח את פעולתו, והוא מתן החוש והתנועה לשאר האיברים. כלומר, באמת המדע של היום אומר שמגזע המוח יש, ברגזע המוח יש מרכז עצבי אשר משם ניתנות הפקודות לריאה לפעול בעניין הנשימה, אבל אין מרכז מן המוח המפעיל את הלב. הלב בהחלט הוא משאבה אשר מזינה את הריאה, מזינה את המוח, אבל במובן של מה מפעיל את מה, המוח הוא אשר מפעיל את הריאה מבחינת הפקודות, העצביות אשר מגיעות אל הריאה, וכך היא פועלת או לא פועלת. ויש לזה חשיבות גדולה מאוד ביחס לקביעת המוות, כפי שתכף נראה. על כל פנים, כאן לכאורה ממקדים את תשומת הלב על הלב. ממשיך רבנו ואומר בשם גלינוס, הוא אומר כך, הוא מתאר את דברי גלינוס כיצד הוא מסביר מדוע גוף הנפטר לאחר שנפטר ובדאות נפטר עדיין הוא חם. למה לא מיד עם הסתלקות נשמתו יאבד את חומו? ואז גלינוס אומר בזו הלשון, רואים מקצת המתים משאר גופו חם שעה כחמימות החיים, ואף על פי שכבר נח ליבו, תכין להתאהלו, כן, ואף על פי שכבר נח ליבו, אלא שאותו החום הוא שכבר משחו מן הלב לפני נוחו, והוא קולה ונפסד ולא יימצא מה שימשיכהו. ולפיכך יניעו מקצת בעלי החיים את עבריהם אחר שנחתך ראשו באותו הכוח שנשאר בשרירים עד שיחלה. כלומר, אומר גלינוס, אחרי שאדם נפטר, אז לא מיד חל שינוי מאוד מוחלט בגוף. בגוף הצטבר חום טבעי שהוא קיבל כתוצאה מהאיברים החיוניים כשעדיין הגוף היה בחיים. זה ייקח לאט לאט עד שבאמת כל החום שכבר הצטבר בו ילך וישתלק. כשם, כך אומר גלינוס, כשם שאנחנו עורפים ראשו של חי, בעל חיים, והגוף עדיין מפרקס. מספרים לי הסקנים, אנחנו ברוך השם לא זכינו לראות, אבל הסקנים שלנו מספרים שהם ראו בתימן עריפת ראשים, ממש עריפת ראשים, ואז הם אומרים כיצד הראש הגולגולת עדיין מקפטת כמה מטרים, ממש מקפטת. למה? וגם מלחך את העבר וכו'. כן. אז עכשיו, כאמור, כן. רגע. אחר כך.
אולי בסוף.
השם יעזור. השם יעזור. אין דבר. אחר כך.
עושה תשובה חמה מן התנור.
רגע, לאט. יגיע הזמן לשאלות. כן. אני לא יודע אם מורה היה כאן, היה מתיר לך אולי לרשום את השאלה שלא תשכח אותה. לא, אני מתכוון לרשום. לא, אני מתכוון לרשום את השאלה שלא תשכח. בוא רוצה. לכן ככה. עכשיו ככה. כאמור רבותיי, אז הוא אומר אותו דבר גם כאן. נצטבר כוח תנועה, כך הוא אומר, בגוף, בחלקי הגוף, ועכשיו שמקור החיות ניתק, אז עדיין כוח התנועה קיים, כך הוא אומר, כוח התנועה רק הולך ומתפוגג. ורבנו אומר, כך נאמר שהמקור אשר העניק הלב אל המוח נשאר בו זמן מועט אחר אובדן הלב עד שקלה אותו הכוח. נשים לב, מסיים רבנו על דברי גלינוס אלה, ולא השגנו מן הסיפורים הללו כי אם הזרות הרחוקה מלהתקבל ביותר. כלומר, רבנו אומר דבריו של גלינוס זה סיפורים, כן, דברים זרים ומוזרים, כן? מורי בצדק מעיר כאן ואומר, ודברי רבנו בפירושו למשנה העלות פרק א' משנה זן, כך נראה אותה, נראים כשיטת גלינוס, דבר שדחה אותו רבנו כאן. בזה לשונו, אני אקח את המשנה עצמה כדי שנוכל להתרשם ממנה. הנה, נאמר ככה. אדם, כך נאמר בפירוש המשנה פרק ראשון תהלות, אדם אינו מתמה, תומעת מת הכוונה, אינו מתמה עד שתצא נפשו. כל עוד לא יצא נפשו, הוא בהגדרה של חי, הוא לא בגדר מתמה. כהן יכול להיות ממחיצתו, אבל אם הוא כבר נחשב למת, כהן לא יכול להיות ממחיצתו. האם כהן יכול לבקר את אריק שרון במצב הנוכחי? שאלה, תכף נגיע אליה. נגיע לשאלה הזאת. אבל מיד נגיע. אבל רבותיי, ובכן, נאמר כאן, אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו, אפילו מגויד, כלומר הדרידים שלו חתוכים, אפילו גוסס זוקק ליבום, כי גוסס נשאר בו איזה טיפ טיפה של חיים, עדיין בהגדרה של חי, זוקק ליבום, הוא פותר מן היבום, מאכיל בתרומה, הוא פוסל מן התרומה, הנה כחי, אפילו שמדבר בטיפ טיפה של חיים. וכן בהמה וחיה אינם מטמאים עד שתצא נפשם. עכשיו נשים לב, הותזו ראשיהן, אף על פי שהן מפרקסין, טמאים. כלומר, אם הותז ראשו של אדם, או ראשה של בהמה, רק אדם, אם הוא יהודי, מטמא גם בתומעת אוהל, בתומעת מת, ואילו בהמה בתומעת מגע. אבל, נאמר, הותזו ראשיהן, אף על פי שהן מפרקסין, טמאים. והמשנה אומרת, כגון הזנב של לטאה שהיא מפרקסת, כלומר לא אחת, הזנב של לטאה נקטע, ואתם רואים שהיא ממשיכה לה לפרקס. אומר רבנו בפירוש אותה משנה, ופירוש הובדלו ראשיהן, הובדלו ראשיהן, מפרקסין מתבוססים, והתנועה שמתנועים האיברים אחר המוות קוראים אותו פרקוס, אותם פרקוס. אולטאה הוא אסם אבראבר, זה אתם אבראבר, בסדר, אסם אבראבר, כן, מה זה?
ממית של היום,
כן. לפי שבעל חיים זה מתנועע זנבו זמן מה אחר שנחרט, והירה זה למקצת מיני בעלי החיים, אם לא היה הכוח המניע מתפשט בכל האיברים מיסוד ומוצא אחד, אלא יהיה מפולג בכל הגוף. אז כאן אומר רבנו שאם מותז הראש, אז אף על פי שיש פרקוס בחלקי הגוף, זה לא ראיה של חיים. בכלל לא ראיה של חיים. כמו שזנב הלטאה שהוא מפרקס, זה בכלל לא ראיה של חיים. עכשיו נשים לב. מורי תמיה, למה רבנו מסתייג בדבריו של גלינוס, כשהוא בפירוש המשנה מכיר בתופעה הזו של פרקוס? שאלה טובה. יכול להיות שרבנו מתכוון לתיאוריה שכאילו יש איזה מין מצבר של חיים, מצבר שצוברים חלקי הגוף, חום, חיות, וזה כאילו לאט לאט הולך ונפסד. ויכול להיות שרבנו לא מסכים בכלל לזה. דהיינו, מן הרגע שהוא טז הראש, אין בשום חלק, שום חיות, והרפלקסיות היא איננה חיות, אלא התנגדות של בגלל המצב שנוצר, שעכשיו חל שינוי גדול מאוד בזרימה של הדם בכל התפקודים, אבל לא שזה חיות. יכול להיות שרבנו מסתייג בגלל לא לתת פתח שכאילו יש איזה מקצת של חיות בחלקי הגוף גם לאחר המוות, שהוא צריך ללכת ולהסתיים. ורבנו אומר, לא, זה רפלקסיות ואיננה חיות בכלל. לפתוח את תומעת מת.
כמו השיער שמוסיף לשמח
לאחר המוות. מה?
כמו השיער שמוסיף לשמח.
וזה לא ביטוי לחיות. עכשיו, הנה עוד לא, עוד לא, עוד לא, גם הוא אני לא שואל, רק רגע, נהוראי, אם לא, לא נתתי, איך אני אתן לך, אחר כך יגידו שאני מפלה, רק ירון נכנס בפנים ככה, עושה גיחה, תלמדו ממנו שהוא סבלן, וכן, נשים לברותיי, נאמר ככה, בפרק, בהלכות תומעת מת, רבותיי, לכל הדברים האלה יש חשיבות להמשך הדיון, זה מה שנקרא התשתית ההלכתית שעליה נבנה את כל הדיון המעשי בימינו. ובכן, נבוא נשים לב. בפרק א' מלכות תומעת מת אומר רבנו את הדברים הבאים. בנוגע לתז הראש. המת אינו מתמה עד שתצא נפשו, אפילו מגויד או גוסס, אפילו נשחטו בו שני הסימנים, אינו מתמה עד שתצא נפשו, שנאמר בנפש האדם אשר ימות. אז נשים לב, רבנו מרמז שאפילו בשחיטת שני הסימנים, אפילו בשחיטת שני הסימנים, עדיין לא נקרא שיצאה הנפש עד שתצא הנפש. שוב, מה זה יציאת הנפש, רבותיי? הנשימה. ולזה יש חשיבות גדולה מאוד. עד שתצא נפשו. נשברה מפרקתו ורוב בשרה אימה, או שנקרע כדג מגבו, או שהוא תז ראשו, או שנחתך לשני חלקים בבטנו, הרי זה מתמה אף על פי שהוא עדיין מרפרף באחד מעבריו. עכשיו נשים לב, אם נגיד שהרפרוף הזה הוא מקצת חיות עד שתקלה כל החיות, אז עדיין לא היה מתמה. אבל רבנו אומר מיידית זה מתמה. יש רק פרק אחד בין שחיטת שני הסימנים, כן, עד שתצא נפשו. אין לנו ברירה אלא להסביר שעד שתצא נפשו כאן, בשים לב למה שכבר נאמר בפירוש המשנה, יומה וסוטה, שהכוונה לנדימת הנשימה, שכבר אין נשימה. ואז מה יוצא? נקשיב היטב היטב. יוצא מתוך כך, תביא לי תומת מת, לא, אבות על תומה, הנה כאן. יוצא מכאן רבותיי, עכשיו נשתמש בביטויים איך שראשי ישיבות אשכנזים אומרים, לו יצויר שיש לנו לב נודם ועדיין ריאה נושמת ועדיין יש נשימה בריאה, הוא יקרא חל. אבל מה יהיה אם יש לי, אין לאותו אדם נשימה ועדיין הלב פועם? אם יש אחתים זה כזה, עכשיו אני כבר משתמש במונחים של ראשי ישיבות אשכנזים, איך תמצא כזה, אם יש מציאות כזו, כן? תכף נראה שיש מציאות כזו. אז לפי הקריטריונים שקבענו, הוא יחשב למת. כלומר, מאחר, והנה, כשמתיזים את ראשו, לא מעניין אותי הרפרוף, לא מעניין אותי שום דבר בחלקי גופו, לרבות הלב הפועל, לא מעניין אותי, כי זה נחשב למת, נקמר. הוא נחשב למת. מה שמעניין אותי זה הנפש, זה הנשמה, לא יותר. בפרק רביעי מלכות תומעת מת, הלכה י"ד, אומר רבנו כך, מה זה? השרץ אינו מתמה עד שהוא תמות, נכון, עד שימות. הותזו ראשיהן, אף על פי שעדיין הראש מעורה באור הגוף, ואף על פי שהן פרקסים כזנב על תאה, הרי אלו תמאים. אותו עיקרון, רק כאן הוא לא דיבר על הנפש, בלכות תומת מת דיבר על הנפש. שם מוריי ברופתיי, לאחר סקירת התשתית, בואו נראה מה קרה. בעבר באמת בדקו על פי הנשימה, על פי הלב, וקבעו את המוות של האדם. המדע התקדם, ואז הוא גילה מציאות כזו, שאם אדם נהרג בתאונת דרכים לא עלינו, או קיבל מכה חזקה מאוד במוח, בראש, באופן כזה שהמוח הפסיק לתפקד והוא נפגע עד הגזע המוח שלו. פגיעה בלתי הפיכה. ויש לנו היום בדיקות שניתן לעמוד ולראות שבאמת זה פגיעה בלתי הפיכה לחלוטין. ואז מה יוצא? אין ספק, אין עוד נשימה, אין עוד נשימה. כי מגזע המוח יש מרכז אשר נותן את הפקודות לריאה לפעול. עכשיו שנפגע גזע המוח אין נשימה. אלא מה? שהמדע התקדם ויש מה שנקרא הנשמה מלאכותית. בהנשמה מלאכותית, אז בגלל שיש הנשמה מלאכותית, הלב ממשיך לפעול. וכאן נוצר מצב, שיש לנו מוות מוחי, גזע המוח, הוא כבר לא, הוא כבר מת, וזה לפי כל קנה מידה הוא לא יחזור להיות חי לחלוטין. יש לנו אובדן הנשימה עצמונית, כלומר הנשימה מאליו, מעצמותו, היא כבר לא קיימת, היא רק הנשמה מלאכותית. אבל מה? יש לנו לב פועם, דיינו לב שעדיין פועם, אומנם בגלל הנשמה המלאכותית, אבל יש עדיין לב פועם. ואז מה קרה? כמה מחכמי האשכנז חשו לחומרה לדעה אשר נזכרה בגמרא שצריך לקחת בחשבון גם את פעימות הלב. ואז הם כאילו לקחו שני תנאים מצטברים, גם את הנשימה, מוות נשימתי, וגם מוות לבבי. ואמרו, נכון, אין מוות נשימתי, זאת אומרת יש מוות נשימתי, אבל אין מוות לבבי, כלומר הלב עדיין פועם, ולכן אסור בשום פנים ואופן ליטול איבר כל עוד יש בו פעימות הלב. וזוהי שיטת המחמירים. עכשיו נשים לב, באמת רבותיי, כאן המקום למסור מודעה, מודעה חשובה מאוד. הרבה פעמים מבקרים בצורה מאוד מאוד קשה את הרבנות הראשית לישראל, ויש מקום לביקורות, אבל הצרה שלנו שגם אנחנו עצמנו מצטרפים למחנה המבקרים בצורה בלתי מבוקרת. הביקורת שלנו בלתי מבוקרת, ויותר מדי אנחנו מטילים בוץ ורפש. ואתן לכם דוגמה מאלפת. כבר בשנת תשמ"ז, שמתומשים בית השנים, בשנת תשמ"ז, נתבקשה הרבנות הראשית לישראל על ידי בית חולים הדסה לבדוק האם היא מסכימה שמוות מוחי ייקרא מוות סופי, ואף על פי שהלב פועם יהיה מותר לקחת איבר ולאחורים לשתול אותו במי שזקוק לו. ואז יש לציין שהרבנות הראשית לישראל בחרה ועדה של רבנים רחבה מאוד, עם רבנים חשובים מאוד שהשתתרו בוועדה, ורופאים דתיים ולא דתיים השתתרו בוועדה הזו, דיונים מאוד מאוד מכובדים. ובאופן עקרוני רבותיי, מועצת הרבנות הראשית לישראל הגיעה למסקנה שאם אכן עושים בדיקה ורואים שהנזק הוא בלתי הפיך, דהיינו הגזע המוח מת וזה בלתי הפיך, עושים בדיקה מסוימת, יש בדיקה מאוד מתקדמת שעד הרבנות דרשה לבצע אותה בבית חולים הדסה, קיבל על עצמו את הדבר הזה, שאז רואים שזה כבר בלתי הפיך לגמרי, אז קבעה הרבנות שניתן עוד כמה שעות, 12 שעות, בבית חולים הדסה הסכימו לכך, בלי הנשמה, ואז אפשר לקחת את האיבר. וזה היה פסק מאוד מאוד מתקדם, מאוד מתקדם. והרבנות ביקשה שרב יהיה בקרב הצוות הרופאים בשעה שהם קובעים את מותו של האדם. מדוע היא ביקשה את הדבר הזה? ידיים על הלב, ידיים על הלב. ביניהם ועצמנו, הרופאים הם שלוחי ברחמנה, והם בוודאי ודאי רוצים להציל נפשות. אבל יש גם קרייריסטים, יש גם קרייריסטים. כל השתלה שהם עושים, זה מחקר, זה מקדם אותם. ואז מי לידך יזכה שאין כאן איזה מגיעות, ואם לא תהיה פזיזות בקביעת המוות. לכן ביקשו שרב יהיה בין צוות הרופאים שקובע את המוות. ובית החולים הדסה אמר לא, בשום פנים באופן, אמר לא, היו לא יהיה דבר כזה. עכשיו, שימו לב, אנחנו נמצאים בשנת תסח. ואז מה קרה? בתי המשפט שלנו הם מקדימים את החקיקה. זה בית משפט אקטיביסטי, הוא מחוקק באמצעות הפרשנות. וכבר מזמן בית המשפט הגיע למסקנה שהמוות הוא מוות מוחי, כפי שאנשי המדע קובעים. כך שברמת המשפט, להבדיל מרמת ההלכה, בית המשפט כבר אמר את דברו שהמוות המוחי הוא קובע את המוות. אבל מה? הרשות המחוקקת, במיוחד לאחרונה, בעימות האיום, במלחמת העולם הזאת, שיש בין שר המשפטים ובין בית המשפט העליון, וזו לא מלחמת עולם פשוטה, רבותיי. דעו לכם, שר המשפטים הוא איש שינוי מופרז, הוא איש חילוני, אבל הוא עדיין מהאג'נדה אשר מתנגדים לאקטיביזם השיפוטי, לא בגלל ענייני דעת. הוא טוען שבג"ץ נכנס לדברים שלא צריך להיכנס אליהם, הוא מטשטש את ההבדלים בין הרשויות, המחוקקת, הכנסת וכו'. בעצם הפך להיות אדם כל הארץ, וזה הפך להיות איזה מין דיקטטורה בשם דמוקרטיה. זו הכוונה שלו. ולכן הוא נלחם, למרות שהוא איש שינוי ולמרות שהוא חילוני והכל, הוא נלחם חזק מאוד בעניין הזה.
הוא צודק.
עכשיו, רק רגע, לא נכנס לזה. עכשיו לא נכנס. במיוחד אתה יושב ראש, תשמור מכל משמר שלא נכנס לדברים האלה. עכשיו ככה, למה אני אומר את הדברים האלה? כי באה הרשות המחוקקת ומתקנת את החסר, שלפחות שיהיה חוק שיסדיר שהמוות ייקבע על די מוות מוחי. הלך חבר כנסת דתי והריץ הצעת חוק שהמוות המוחי הוא המוות. לצורך זה הוא בא במגע, ניסה ליצור הסכמת תמימות דעים בין הרבנים. מועצת הרבנות הראשית כבר מזמן אמרה את דברה. מה נשאר? הרב עוד יוסף, הרב ליושיב. אז הרב עוד יוסף אמר, אוקיי, אם באמת רב יהיה חלק מהצוות הקובע, אז כמו החלטת הרבנות הראשית, הרב עוד יוסף גם לזה לא הסכים. אז זה באמת, הלכו וחוקקו את החוק. ומה בחוק נאמר? שהרב יהיה מבין הצוות הקובע. זאת אומרת, כמה שנים לקח להם משנת תשמל עד שנת תשח, עד שהסכימו שבדברים האלה צריך להיות קונצנזוס, ואי אפשר לרמוס ולדרוס ולהגיד, אני אדון הארץ, אתה אדם לא דתי, אני אדם דתי, זה לא פשוט, אני צריך איזה משהו שאני אהיה בטוח, שאני יודע שהמנהיגים שלי עומדים אחרי כל הדברים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז לקח הרבה הרבה שנים עד שהגיעו למסקנה הזו, וזה החוק החדש. אלא שבינתיים, איך קוראים, השיטה של אבל יושיב עלתה בצפה. מה עומד מאחורי השיטה של אבל יושיב? בואו נראה. באמת, היו שלושה עיקרים שהחמירו בעניין הזה של מוות מוחי. זה הרב פיינשטיין, זכרו לברכה, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכרו לברכה, והרב אליושיב יבדל לחיים ארוכים. הרב פיינשטיין יש לו חתן בשם הרב טנדלר, פרופסור ורב, והוא אומר שחמיב חזר בו לכולה, דיינו לסמוך על המוות המוחי. אז שניות מחלוקות הדברים האלה, נעזוב את הרב פיינשטיין, ניקח את הרב אוירבך ואת הרב אליושיב. הרב אוירבך אמר כדבר הזה, יש בגמרא אישה בהיריון, אם היא מתה מוות טבעי, אז הבלד מת מיידית, אין אפשרות להציל אותו. אבל אם היא מתה מוות תאונתי, הריגה, תאונה, ניתן עדיין להציל את הבלד, וניתן לחתוך את הבטן ולא להציל את הבלד. יש בכלל הזה, יוצא מן הכלל, שאישה שיוצאת להרג בהיריון, נכון, אין ממתינים, אין ממתינים לה עד שתלד, כי זה עינוי הדין, אלא מכים על הבטן שהוא ימות כדי שלא תתנבל, שלא תתנבל. אמר הרב אוירבך, בואו תביאו לי כיסה בהיריון. הביאו לו כיסה בהיריון. עכשיו שחטו אותה והטיזו את ראשה לגמרי, ועכשיו הצמידו אליה, לגוף שלה, מכונות הנשמה וחמצן, כל מה שנותנים לחולה שנמצא על ערש דווי. וכך הכבשה, זאת אומרת העובר שבכבשה, המשיך להתקיים עד שהוציאו אותו, עד שהמליטה, עד שהמליטה. אומר הרב אוירבך, אתה רואה שגם בלי הראש, גם בלי הראש, עם הנשמה מלאכותית, כל עוד הלב פועם, יש בזה חיות, ולכן עובדה שהחזיקה מעמד עד שהמליטה. והיה מקרה עם אישה בהיריון אשר מתה מוות מוחי ודאי, אבל הנשימו אותה הנשמה מלאכותית, הלב כתוצאה מכך המשיך לפעום, ואז לקח לה 107 ימים שעוד המשיכה להתקיים, כן? לא האישה בתור אישה, המערכות שלה, אז עשו ניתוח קיסרי והוציאו את הבלעת, והבלעת חי וקיים עד עצם היום הזה. אומר הרב אוירבך, אתם רואים שלמרות שיש מוות מוחי, עדיין יש חיות. ומשום כך הוא אומר, אני לא יכול להגיד שאם יש מוות מוחי, שאפילו עשו בדיקה שזה לא הפיך, שזה ודאי, ודאי מת. מכלל ספק גושש לא יצאנו. ולכן, הוא אומר, חובה להציל אדם כזה, חובה להציל אדם כזה ביום שבת, ולא עוד, אלא אסור לקחת איברים ממנו, בגלל ספק גושש. כך הרב יושי ואמר, ועל זה בנויה השיטה של רב יושי. הרב אוירבך. ועל זה בנויה השיטה של רב יושי. עכשיו ככה. עכשיו נבון. איפה רבנו יעמוד בעניין הזה? לעניות דעתי, רבנו שקבע שהנשימה עצמונית היא הביטוי של החיים, יומה, שזאת לא ראיה בכלל אם מנשימים את האדם הנשמה מלאכותית והלב ממשיך לפעום. זה כמו יצירת אינקובטור, כמו שמוציאים תבלד מן האישה בהיריון בטרם עץ ושמים אותו בתוך אינקובטור, ואף אחד לא יגיד שהאינקובטור זה ייצור חי, אף אחד לא יגיד שזה ייצור חי. כך בהנשמה המלאכותית והלב הפועם, אף אחד לא יגיד שזה יצור חי. שהרי כבר למדנו בדברי רבנו דברים ברורים, שהוא תז הראש, גמרנו, מתמת ממת בכל חלקיו, בראש, בחלק דלמטה, אין בזה שום חילוקים, הכל תלוי בנפש, והרי נשימה עצמונית לא קיימת. לכן, לנו דעתי, רבנו הכריע בצורה הברורה שהנשימה עצמונית הקובעת, ומשום כך, משעה שיש מוות מוחי, לרבות גזע המוח שנבדק שזה בלתי הפיך והנשימה העצמונית נשלקה, זה נקרא מוות, ואז לכאורה מותר לקחת איברים ולשתול אותם במי שצריך לשתול. כאן אני מגיע לתרומת איברים, ואז אני אשמע את השאלות. רבותיי, מעודדים תרומה. מורי התנגד לזה. למה? תראו איזה תפיסה הייתה למורי בעניין הזה. פשוט, אם יש לי מישהו נפטר ויש לי חולה שזקוק להשתלה, אני מצווה בשני דברים. אני מצווה בקבורתו של הנפטר ואני מצווה בחיותו של החולה. אני לא צריך שמישהו ייתן לי רשות. זה חובה שהקדוש ברוך הוא יטיל עלינו החיים, איך לטפל בנפטר ואיך לטפל בחולה. ואז, מה נשך? אם כבר האדם הזה נפטר במובן ההלכתי, בזה באופן שאין ספק, ויש חולה לפניי, אני לא צריך את הכרטיס אדי כדי לקחת, חובתי לקחת כדי להציל את החי. היה ואין לי חולה לפניי, אלא אני לוקח את האיברים בשביל ליצור בנק איברים. סטופ, יש עליך חובת קבורה, וחובת קבורה צריכה להיות מושלם עד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר. אבל זה לא דבר שנתון לתרומה של בן אדם. עכשיו אומר רבותיי, אדם חי, אדם חי, שוב החיים, כלום הוא בעלים על גופו? אינו בעלים על גופו. שרי אסור לו להתאבד, אסור לו לפגוע בגופו, הוא לא בעלים על גופו. יתרה מזו רבותיי, אדם אשר מצווה, ויש עכשיו רבים משכנים, לא יודעים את ההלכה, אז הוא כותב צוואה לפי הסטנדר, אחרי מותי אני אצווה שיתנו לבני כזה ככה ולביתי ככה וכך וכך. מה אתה מצווה לאחר מיתה? מי אתה לאחר מיתה? עבר ובטל מעולם. איפה יש לך כוח אכיפה? מבחינה הלכתית אין לזה שום תוקף, לא בצד המוני, בטח לא בצד הגופני. אלא מה יש במובן הלכתי? מתנה מחיים, שעה אחת לפני המיטה, רגע אחד לפני המיטה, זה כן, אני נותן מתנה מחיים. וגם אז זה על הממון, לא על האיברים, לא על הגוף, אני לא בעלים על כך. כלומר, התנגדותו של מורי לכרטיס אדי היא בגלל שאנחנו רוצים לבלום תפיסת עולם שתחדור אלינו, נרצה או לא נרצה. ככל שהציבור הדתי יצטרף לכרטיס אדי, אז נרצה או לא נרצה, אנחנו ניפול למלכודת האומרת שהאדם הוא בעלים על גופו. מחר מחרתיים הוא בעלים על גופו גם בשביל להתאבד, כך הם אומרים. ולזה היו לא תהיה, אין דבר כזה, האדם לא בעלים על גופו. אין זאת אומרת שמורי מתנגד להשתלת איברים, הוא אומר צריך לבצע את זה גם בלי לשאול את אף אחד, לא את המשפחה, לא את הנפטר. כלומר, הוא אפילו יותר ליברל מאשר התפיסה הקיימת, משום שלפי התפיסה הקיימת, אם אין כרטיס אדי אי אפשר לפעול, אם אין הסכמת המשפחה אי אפשר לפעול. בעוד שלפי מורי, מה פתאום? ברגע שיש לך חולה לפניך ויש לך כאן קביעה הלכתית שהוא מת, חובתך לקחת להציל. זה שתי תפיסות שונות לגמרי. משום כך אמרתי, שני הנושאים הם נושקים זה עם זה, אבל משלימים זה את זה. שהקדוש ברוך הוא מוריי ורבותיי, יסייענו למצוא את הדרך אשר ישכון בה האור. אני מיד אשמע את השאלה שלך, ודאי אתה הראשון. אני רוצה לומר, אמר הרב אוירבך, בהתחלה הוא אמר, זו שאלה שצריכים להכריע בגדולי הדור. אחר כך הוא הבין שקצת קשה בדורנו לכנס את גדולי הדור. אז הוא אומר, זו שאלה שצריכים להכריע בה סנהדרין. הוא הבין שקשה מאוד לכנס את גדולי הדור בעניין הזה, אלא מחכה לסנהדרין. אבל אצלנו העבודה יותר קלה, אנחנו נמצאים בית מדרש, משתעשעים בדברי תורה, אין עלינו איזושהי אחריות של הוראה, אנחנו תורה היא בלמוד אנחנו צריכים, לכן קל לנו יותר לנתח את הדברים. יותר קשה לאלה שצריכים לשאת ולהחליט ועל פיהם יש העברה. עכשיו אליך, התורה היא לא כפחנותה. כן.